טוב, שלום לכולם. אנחנו הפכנו את הדף לדלת עמוד ב', אבל אפשר לחזור רגע לדלת עמוד א', נכון? אנחנו כבר בדלת עמוד ב', אבל נסתכל רגע, כן? הגמרא אומרת, רב פאפא רמי, זה שלוש שורות מלמטה, כתיב, אל זועם בכל יום, סליחה, שורה שנייה מלמטה, תנו רבן, אל זועם בכל יום, וכמה זעמו רגע. כן, אז הקדוש ברוך הוא כל יום כועס, אבל כמה הוא כועס? רגע, עסקנו בשבוע שעבר, אני לא חוזר על איזה מחלוקת בין הנוסח בגמרא אצלנו, שתת רבינותם, האם זה רבע שנייה או 1/16 של שנייה, וגם, וכדאי לחשוב רגע על העניין הזה שהקדוש ברוך הוא כועס. הוא כל יום כועס. ממש split of a second, נכון? אבל הוא כועס כל יום. כעס זה לא מידה טובה, נכון? מה הכוונה שהוא כועס כל יום? הכוונה שיש דברים ש... שצריך לחוס עליהם, בדיוק.
כן, זאת הכוונה. כלומר, הכוונה שיש בעולם דברים שצריך לחוס עליהם, אבל הקדוש ברוך הוא באמת כועס עליהם, אבל כעס של רגע. איזו אם בכל יום וכמה זעמו. רגע, יש פה ממש, אני מניח, איזו השתקפות של דברי הרמב"ם על מידת הכעס. פעם למדנו את זה בבית הכנסת בשבתות, בהלכות דעות. שם הרמב"ם, כשהוא מדגים את שביל הזהב, אז הרמב"ם כותב, יש אדם שהוא בעל חמה כועס תמיד, בקצה אחד, ויש אדם שדעתו מיושבת עליו, ואינו כועס כלל, ואם יכעס, יכעס כעס מעט בכמה שנים. מה הוא חשב על הקדוש ברוך הוא? הוא נמצא בקצה. אז אמר בהמשך, אבל זה מאוד מזכיר את התיאור הזה. יש כעס מעט, פעם בכמה שנים. איפה מגיע הכעס המעט הזה? אז הרמב״ם כותב בהמשך, בהלכה ד', כיצד? לא יהיה בעל חימה נוח לכעוס, ולא כמת שאינו מרגיש. כלומר, למה האדם שלא כועס בכלל הוא כמת שאינו מרגיש? כי יש דברים שהם... איך זה שאתה לא כועס? אתה לא מרגיש כלום. אין לך... אני זוכר פעם שמעתי מסבא, הוא אמר לי, לא משנה באיזה הקשר, אוקיי? אבל הוא אמר, השומעים חרפתם ואינם משיבים, אבל זה מישהו ששומע שמחרפים אותו. מישהו בכלל לא מבין שמישהו פגע בו, מי שלא שם לב. אז זה לא מעלה גדולה שהוא לא מחזיר. המעלה היא שאתה שומע שזה חרפה, כן? אז מי ש... אבל, מה כותב? לא יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו. יש דברים שראויים לכעוס עליהם, וזה דבר גדול, כדי שלא יעשה כיוצא בו פעם אחרת. ומטרת הכעס, פה נוגעים בנקודה מאוד מרכזית, מטרת הכעס היא לא נקמה, היא לא... בדרך כלל אנחנו כועסים מחוסר אונים, או מאיבוד עשתונות. אדם מאבד עשתונות שהוא לא יודע מה לעשות. המטרה של הכעס ברמב"ם היא חינוכית, היא לא חוסר שליטה, היא חינוכית. עכשיו, היכולת לכעוס רגע, זה כעס שהוא לא איבוד שליטה. אבל יש דברים שראוי לכעוס עליהם. עכשיו, זה חשוב להבין את זה כשניגע מיד בדמותו של בלעם. אני רק אעיר בהקשר הזה שהרמב"ם באיגרת שלו, רבי פנחס לדיין, הרמב"ם כעס עליו. ורבי פנחס, שאל אותו, איך כעסת עליי? אז הרמב"ם מנה לו משפט שאני מאוד, מאוד חביב עליי, הוא נגד כל הגננות שתדעו. הרמב"ם כותב לו, איך לא אכעס עליך, ואתה עשית דבר שאפילו הלל הזקן היה כועס עליו. איך מספרים בגן את סיפור הלל הזקן? לא כועס, לא כועס, לא כועס, נכון? מה הרמב"ם אומר? הלל הזקן, הוא לא כועס על... על שטויות. הרי מה עשה אותו אדם הלל הזקן? בא אליו באמצע המקלחת ביום שישי ושאל אותו, למה לבבליים יש ראש כמו ביצה? עכשיו, למה הוא שאל את השאלה הזאת? כי הלל הוא בבלי. הוא בעצם ניסה להעליב את הלל, להגיד לו, אתה מכוער. אבל זה לא כועסים. אבל יש דברים ש... זה לא שהלל אף פעם לא כועס. הלל לא כועס על מה שמרגיז את רוב בני אדם. כי רוב בני אדם, הכעס שלהם נובע ממה? מלבון, מחשבונות. אז זה, הלל, שם הוא לא נמצא. אבל כשאתה עושה דבר שראוי לחוס עליו, באותו מקרה, אני אגיד לכם רק מה היה רק ההקשר, הרמב״ם חשב שאותו רב שהוא כעס עליו, הוא התחנף לקהילה שלו. הוא פסק להם את מה שהם רצו לשמוע ולא אמר להם את האמת של ההלכה. זה מאוד מכיס, בסדר? שתדעו. לפחות זה מכיס את הרמב״ם, אוקיי? אני יודע שהקהילה זה לא מכיס, הקהילה נורא רוצה לשמוע, רק להגיד להם כמה, מה שהם רוצים לשמוע, אוקיי. אז הלל הזקן הוא מדמה למידות של הקדוש ברוך הוא. גם כעס של רגע, אני מסכם, זה אומר שיש דברים שאפשר לחוס עליהם. אבל כעס של רגע הוא לא כעס של נקמנות, כי כעס של נקמנות או מתוך חשבון אישי הוא בדרך כלל איבוד שליטה. כעס של רגע הוא כעס בשליטה גמורה. מה זה לחוס? 1 חלקי 16 של שנייה. זה אומר שאתה לא נעשה אדום, כן? בכל מקרה, הקדוש ברוך הוא כועס כל יום כי אנחנו מכיסים אותו. זאת הסיבה שהוא כועס כל יום. ובדברים אפילו שמה גדולים, אוקיי? ואומרת הגמרא, אף אחד לא יודע מתי אותו רגע. אף אחד לא יודע. חוץ ממי? בלעם הרשע. דכתיב ב... עכשיו אנחנו הופכים את הדף. עכשיו אנחנו מתחילים לפגוש איך המדרש לוקח דמות, שאולי בתנ"ך יש לו דמות אחת, והתנ"ך, אני אוהב לדמות את האופן שבו המדרש יכול לשחק עם דמויות, זה כמו ציירי קריקטורות. מה מאפיין קריקטורה? שיש בתוכה לקיחה של תכונה אחת, שמה אנחנו רוצים לעשות? להגזים איתה, לקחת אותה עד הקצה. זה גם בציור, לוקחים איזה תוואי פנים. איך אני יודע על מי הקריקטורה? אז עשו לו לחיים, עשו לו אוזניים גדולות, אף או מצח גבוה, קרחת, כן? כל מיני דברים, כל מיני תכונות, כן? ומה שהקריקטורה עושה, היא בעצם לוקחת דמות, והיא משטחת אותו קצת בשביל להעביר לי איזשהו מסר. עכשיו, בוא נראה מה הדרשן עושה עם בלעם, כי איזה מין איש יוצא בלעם בסוף הקריקטורה הזאת, וגם כדאי לשאול למה, כן? אז בתנ"ך הוא יודע דעת עליון. יש גם מדרשים, למשל, בספרי, בסוף דברים, על הפסוק, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אומר הספרי לא פחות מאשר, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם, ומנו בלעם. כלומר, בלעם הוא איזה אדם עם כוחות נבואיים גדולים מאוד, הוא כביכול משתווה למשה רבינו. המדרש אצלנו, הקריקטורה מתחילה בסוף עמוד א', תחזרו לעמוד א', קודם כל איך קוראים לו? בלעם הרשע. דמות שמדביקים לו כינוי הרשע, אז כל מעשיו מה הם יהיו? רשעים, נכון? ודמות למשל שיקרו לו הצדיק, אז כל מעשיו יהיו קריקטורה, לא? אוקיי. אז בלעם הרשע, דכתיב יודע דעת, בתוך המקראות אפשר להבין. כן, זה בן אדם שיודע לכוון לכוחות העליונים, אלוקים מדבר איתו, אבל הגמרא אומרת, באמת, זה הדמות. אפשר דעת באמתו, לא הווה ידע, האתון שלו יותר חכמה ממנו, כן? היה לו הרי רכב אוטונומי, אתם יודעים? היה לו אתון שהיא לא הקשיבה לנהג, רכב אוטונומי. היא מחצה לו את הרגל. למה? היא רצתה להציל אותו מ... מתאונה. זה מה שהיא רצתה, היה מלאך, אבל הוא לא רואה מלאכים, אבל היא ראתה מלאכים. אז אפשר דעת באמתו, לא הווה ידע, דעת עליון מהווה ידע. כלומר, מה בעצם ההנחה כבר בתחילת הקריקטורה? שבלעם לא יכול להיות מה שאנחנו חושבים שהוא, נכון? הוא לא יכול להיות הדמות. כלומר, הדמות הזאת שאתונו יותר חכמה ממנו, לא יכול להיות שהוא נביא כמו משה רבינו. הוא לא יודע דעת עליון. כן? ואז בא המדרש, בוא נראה עוד יותר מה הוא עושה לדמות, אוקיי? מי דעת באמתו לא הווה ידע? בעידנא דחזו ליה דהווה רכיב החמרי, אמרו להם, מי תימא לרכבת הסוסיא. כן? כמו כשהוא מגיע על החמור ופוגשים אותו זקני מדיין, אז מה הם שואלים אותו?
למה לא
באת על סוס? למה שיבוא על סוס? יותר מהר, כן. כלומר, הרבה אנשים רוכבים על חמור, אבל חמור זה שוע שוע, כשאומרים בערבית, כן? לאט לאט. כזה, יש לך זמן. אבל בלעם הוא דמות ש... להוט למה? להוט לקלל, אתה להוט לקלל, תקח מונית, בעצם נגיד, הוא בא באוטובוס, ולמה לא לקחת מונית? למה... אני עוד בדור שלקחת מונית זה כאילו משהו ש... לא יודע, אתה מתפנק עליו רק לעתים נדירות, כלומר, לקחת מונית. הדור הצעיר לוקח מוניות, נכון? יש לו גם יותר, מה זה? יותר כבוד, אוקיי. בכל מקרה, זה... הוא היה צריך לקחת מונית, הוא היה צריך להזמין מרצדס, בסדר? מוניות זה גם מרצדס, נכון? אוקיי, אוקיי, אבל מה, מה, כאילו... אוקיי, אז עכשיו מה הוא מתחיל להתכחש ל... הוא מתבייש בפרייבט שלו, בוא נאמר את זה בצורה מאוד פשוטה. הטון זה הפרייבט שלו, אבל הוא רוצה... הוא מתכחש, כן? אמרו לי, מה הייתה אם לא רחבת הסוסיה? אמר לו, בירטיבה שדאי לי, היא במוסך, כן? היא הלכה לאחו. לא נמצאת, אבל... תמיד יש לי מרצדס, היום היא במקרה במוסך, אוקיי? מיד, ותומר האתון הלא אנוכי אתונך, כן? מרגע שהוא, כלומר, לפי המדרש, מתי האתון נכנס לפעולה? מתי האתון מתחילה לדבר? כשהוא מתחיל לשקר, לשקר, בסדר? כשהוא משקר, אז מה האתון עושה? היא מתחילה לגלות את האמת. האתון היא גלה האמת פה. הלא אנוכי אתונך. עכשיו אני צריך להבין שהגמרה עכשיו דורשת את כל הפסוק. מה שהיא עושה זה, אני אקרא את הפסוק, היא הולכת יחידה יחידה שהאתון בתורה אמרה משפט רציף, ומה היא משחילה בין חלקי המשפט? כל מיני משפטים שבלעם אמר, וכל חלק משפט של האתון היא עונה לחלק משפט של בלעם. בסדר? כלומר, המדרש הופך את זה ממשפט שלם לדיאלוג שלם בין בלעם לבין אתון. אז זה כמובן ניתן לנו איזושהי תמונה מי זה הבלעם הזה, כן? אז אני קורא את הפסוק המלא. ותאמר האתון אל בלעם, הלא אנוכי אתונך אשר רכבת עליי מעודך עד היום הזה, האסכן הסכנתי לעשות לך כה. עכשיו בפסוק, ויאמר לא. אז זה משפט שלם, מתי בלעם פתח את פיו? כאן, ויאמר לא. אבל בוא נראה איך המדרש משחיל אותו, כן? אמרה לי, אמר לה, אקראי באלמה. שאלתי את האוטו מהחברים, זה לא את, לא באמת האתון שלי, כן? אמרה לי, מעודך ועד, הדילקתי שורה. לא קרה, סליחה. ותאמר האתון, לא, אנוכי אתונך. אמר לה, לטעינה באלמה. לא באמת ה... זה כמו שאדם יבוא עם טנדר יום אחד, אז הוא, חמור זה למסעות, סוס זה לבני אדם. אז הוא אומר, הייתי צריך לעשות הובלה, אז לקחתי אוטו עם בגאז', כן? אז מה היא עונה לו? אמרה לי, אשר רכבת עליי, אמר לה, אקראי באלמה, אמרה לי, מעודך ועד היום הזה, ולא עוד, אלא שאני עושה לך רכיבות ביום ואישות בלילה, כתיב הכה, האסכן הסכנתי, כשבפשוטו של מקרא יש להניח שמה פירוש האסכן הסכנתי, האם אני רגילה לעשות לך ככה, האם אני בדרך כלל עושה תאונות, כן, לא, לא, לא. אבל פה הבא מדרש ומחבר את האסכן הסכנתי לאבישג עם דוד המלך, ותהי לו, הכתיב הכה האסכן הסכנתי, הכתיב אתה ותהי לו סוכנת, או במילים אחרות, המדרש לא רק מייחס לו שהוא שקרן, לא רק מייחס לו שהוא שקרן חוני, שהוא משקר משפט אחרי משפט, לא רק מייחס לו שהחמור שלו יותר חכמה ממנו, אלא שהוא גם מקיים את היחסי אישות, שזה גם בא להוריד אותו לרמה מוסרית נמוכה, אבל זה גם בא מה לומר, שמי הפרטרים שלו, לאיזה חברה הוא שייך? לחברת בעלי החיים, לחברת החמורים. אז מאליה עולה השאלה, אם בלעם הוא כזה חמור, כן? אז מה השאלה? אלא מה הביא יודע דעת עליון? אז מה... אז איך זה שהוא יודע דעת עליון? אומרת הגמרא שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. והיינו דקאמר לו נביא, עמי, זכורנה מה יעץ בלק מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן באור מן השיטים ועד הגלגל, למען דעת צדקות השם, אמר רבי אלעזר, אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל, עמי, ראו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי עליכם כל אותם הימים שאם כעסתי עליכם, לא נשתייר מעובדי כוכבים, משונאיהם של ישראל, שריד ופליט. ואיינו דקאמר לי בלעם לבלק, מה עקוב לא כבועל, ומה אזום לא זעם השם. כבואו קצת נסביר כמה וכמה דברים פה. כן? אם חשבנו יודע דעת עליות, יודע לדבר עם הקדוש ברוך הוא, מה בעצם האמירה הזאת שהוא יודע לכוון את הרגע, זה הופך אותו, זה ממש להבדל בין פסוקים, האם בלעם הוא נביא או האם בלעם הוא קוסם. נכון? איפה בלעם נקרא קוסם? אז מרים אומרת במלחמת מדיין, אז בואו נפתח שם, נראה את הפסוק בפנים. במלחמת מדיין כתוב, עוד שנייה, כתוב רק ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב, לא כתוב שהוא קוסם, אבל זה כתוב באיזשהו מקום, את צודקת. לא, אני כרגע בורח לי, יש פסוק שכתוב שהוא היה קוסם. כלומר, הוא הופך לקוסם, מה הוא הופך להיות? אדם שיודע באופן מגי להפעיל כוחות עליונים, זה מפקיע אותו מגדר הנבואה. תראו כמה זה רחוק מהספרי. לא קם בישראל, אבל קם נביא באומות העולם. בעצם לפי הגמרא הוא לא נביא בכלל. הוא לא נביא, הוא פשוט יודע להפעיל כוחות מגיים. עכשיו, מה שאני אוסיף, שהתיאור הזה פה בגמרא, הוא מאוד מאוד תואם וקרוב לאופן שבו בלעם מתואר במשנה באבות, בפרק ה'. כן, איך בלעם מתואר שם? אז המשנה אומרת באבות בפרק ה', אני מקריא, כל מי שיש בו שלושה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, תלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, תלמידיו של בלעם הרשע. תודה רבה. יהושע, איזה פסוק? איזה פרק? תודה רבה. אז הנה, מה שמדרש עושה הרבה פעמים, כשהוא מסרטט קריקטורה, הוא נעזר בתיאור חלקי של הדמות במקום אחד בתנ"ך, ואז מה הוא עושה איתו? באמצעותו? במילים אחרות, ביהושע כתוב שבלעם הוא קוסם, אז בא המדרש וקורא ככה גם את בלעם בספר במדבר. הוא קוסם, הוא לא נביא. שיש בחז"ל גם דעות אחרות, אבל הוא קוסם. הוא יודע דעת עליון. עכשיו אני אומר, התיאור הזה של יודע דעת עליון, שהוא רק יודע להפעיל את זה, הוא מתקשר מאוד לתיאור הזה שלבלעם יש עין רעה. כן? מישהו זוכר? דיברתי פעם בית כנסת על הניגוד הזה מבלעם לאברהם. מישהו זוכר? כדאי לחזור על זה עוד פעם? אני יודע שדיברתי על זה הרבה, אבל אני אחזור בקצרה. איך יצרו ניגוד בין בלעם לאברהם? זה לא הניגוד הראשון, כאילו, אברהם מנוגד למשל לנוח, זה ניגוד מעניין, כאילו, זה לא משהו שהיה עולה, אני חושב, לרוב האנשים הבת ראשון. במיוחד גם התיאור של התכונות האלה. אבל ההסבר הוא מאוד פשוט, ופה חכמים עמדו פה במשנה, משהו שהגמרא אצלנו בעצם עומדת עליו גם כן. אברהם ובלעם יש להם סיטואציה דומה לגמרי. מה הסיטואציה? הם עומדים על הר, והם מסתכלים למטה על עם, ומה הם עושים? הם מנסים למצוא שם משהו. אברהם אבינו עומד על ראש ההר, ומסתכל על סדום. מה רואה אברהם אבינו רואה שם? חברה שהיא חברה מושחתת לגמרי רעה. מה הוא מחפש שם? אולי יש שם כמה צדיקים. דיברנו על זה בשבוע שעבר, למה הצדיקים יצילו את כולם. אבל אברהם יש לו עין טובה. הוא מסתכל על מישהו, הוא אומר, אולי יש בו משהו טוב. אולי נמצא פה איזה צדיק, אולי נמצא פה איזה מכניס סוחר, אולי נמצא פה... ואילו, מה עושה בלעם? בלעם עומד בראש הר, מסתכל על עם, ומה הוא מחפש? אולי נמצא משהו אחד רע. או בוא נשתמש בשפה שפתחתי בת השיעור, אולי נמצא בה משהו שבאמת אפשר לחוס עליו. אולי, זו הכוונה של הרגע, זאת הכוונה. אולי אני באמת, אולי, הוא מחפש במיקרוסקופ משהו רע, או בטלסקופ, כן? משהו אחד רע. עכשיו, הניגוד הזה הוא גם ממשיך בתכונה הבאה, כי מה התכונה הבאה? של רוח גבוהה מול רוח נמוכה. אברהם אבינו עומד על ההר, מדבר עם אלוקים, כשהוא מתחיל להתווכח איתו, בוא נמצא צדיקים ונציל את כולם. אז מה הוא אומר לו? ואנוכי עפר ואפר. רוח נמוכה. הוא דורש צדק מהקדוש ברוך הוא, אבל עפר ואפר. זה לא הוא. הוא אומר, זה חילול השם אם זה יהיה אחרת. אבל בלעם? רוח גבוהה. מה בלעם אומר? דעת עליון. בלעם, אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה. אברהם הוא עבד הדקות שבריחו, ובלעם מנסה להפעיל את הקדוש ברוך הוא. זה ההבדל. בלעם, לפי התיאור במשנה, ולפי התיאור כאן, הוא לא באמת שואל מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה הקדוש... הרי כל הסיפור הזה הוא בולט לאורך כל פרשת בלק, שזה סיפור כל כך מוזר, כן? בלעם הרי נראה מלך הצדיקים, איזה בן אדם, רק עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לי, נכון? הם באים פעם ראשונה, אז הוא אומר, חכו רגע, אני צריך להשתמש, בלילה הוא אומר לו, אל תלך איתם, הוא יראה שמיים, חבל, אז בא, פעם שנייה, ואז הוא אומר שהוא יכול ללכת, אז שילך, ואז בא, כל הסיפור עם האתון. אבל העומק הוא שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לקלל את ישראל. זה מה שהגמרא שלנו אומרת, הוא לא כעס באותם ימים, הוא לא רוצה. כי הוא לא מישהו שמפעילים אותו, כן? נכון, אנחנו עושים דברים שראוי לחוס עליהם. אבל לא יפעילו אותו נגדנו, כן? אבל בלעם, הוא לא באמת שאל, אם הוא היה שומע שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תלך איתם, מה הוא היה אמור להגיד פעם שנייה? לבד להגיד להם, תלכו. כאילו, go away, אני לא רוצה ללכת איתך. לא, הוא מנסה עוד פעם, מילים אחרות. בלעם רוצה לקלל, כשהוא מבין שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. איך הוא יודע שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לקלל? מהפעם הראשונה. והוא עדיין בכל זאת מנסה ללכת. עכשיו, מה זה כל סיפור האתון? פה גם משהו, זה הגיג חינוכי, אם אני יכול לעשות דבר כזה, כן? חז"ל הרי אומרים, אז למה הקדוש ברוך הוא נתן לו ללכת, אם הוא לא רוצה שהוא ילך? אז למה הוא שלח לו את האתון, את המלאך וכל הסיפור? זה מאוד מאוד פשוט. תחשבו על זה כשילדים שלכם מבקשים לעשות דברים. האם באמת זה הדרך שהם רוצים? כל הסיפור עם המלאך, מה הוא ניסה בעצם לברר? נכון, בלעם ביקש ללכת. אבל היה צריך לברר עד הסוף, האם באמת זה מה שבלעם רוצה? מה אנחנו יודעים בוודאות אחרי הסיפור עם המלאך וכו'? שבלעם... באמת רוצה ללכת, טוב, אם יכריחו אותו, הוא לא ילך, אבל הוא באמת רוצה ללכת. אבל כל הסיפור של בלעם זה מישהו שמנסה שהקדוש ברוך הוא יעבוד בשבילו. יש גם, אני אומר בכאב עצום, יש שמיים שחושבים ככה. הקדוש ברוך הוא עובד אצלה, אם יגידו לו מה נכון לעשות, הם לא מקבלים שהוא מנהל את העולם אחרת. ואני אומר את זה לפעמים כואב לנו מאוד איך שהוא מנהל את העולם, אנחנו באמת לא מבינים, כן? הייתי פעם בשבעה מאוד עצובה של אישה שהתאבדה. ואחיה, שהוא איזו ראש אישי, ואמר, הבעיה עם אחותי זה שהיא חשבה שהקדוש ברוך הוא עובד אצלה. כך הוא אמר עליה, זה היה מדהים לשמוע. הוא הסביר את זה לילדים שלו. וברגע שהעולם לא התנהל לפי איך שהיא חשבה שנכון, אז היא לא יכלה לעמוד בזה. הוא אמר לילדים שלנו, אנחנו צריכים להיות הפוכים. אנחנו לעבוד בשבילו, לא שהוא עובד בשבילנו. זה כל הסיפור שיש כאן. בשביל מי אתה עובד? עכשיו, הרגע הזה, הקדוש ברוך הוא... יש לנו על מה לחוס, אנחנו לא צדיקים גמורים, לכל אדם יש. אבל מה שבלעם בדק, זה לא את התמונה הרחבה. מה התמונה הרחבה? אני חוזר, אנחנו בתחילת עבודה זרה, שמטפל כל הדפים האלה, מה מטפלים? ביהודים, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם, אבל תראו מה קורה להם, איך הם חיים בגלות, נכון? זה כל הסיפור, כל הזמן. התמונה הרחבה היא לא של הרגע. מי שמבודד רגע, הוא לא באמת שואל, אז... כדי להבין, צריך לראות הכל. בלעם לא מעניין אותו הכל. מעניין אותו להפעיל, מעניין אותו לפגוע. הוא פשוט ישתמש ביכולת המאגית שלו. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא לא נותן שככה ינהלו אותו. הוא לא נותן את זה. אז מה הוא עושה באותם ימים? הוא עושה צדקות לישראל. עכשיו, זה מהפכה כמעט בסיפור. כי בגלל מי שקורא את הסיפור של בלעם, פעם שמעתי את זה מסבא, את ההערה הזאת, אנחנו אפילו לא יודעים אם מישהו למטה בעם ישראל ואפילו יודע מה קורה, נכון? יש איזו דרמה שקורית על ההר, ש... לא יודע, מה הם עשו באותם ימים? ידעו, לא ידעו, חשו במשהו, אני מניח שכלום, נכון? הוא ככה ניסה פעם, באותה הזדמנות להסביר, הגמרא בבבטרה אומרת, משה כתב ספרו פרשת בלעם. אז זה לא חלק מהתורה, כאילו. אז רש"י כותב שפרשת בלעם היא לא מצורכי משה. או כשסבא אז הסביר, זה כאילו התרחשות שקורית בלי מעורבות של משה רבינו. זה קצת קשור גם לאותו ספרי. כאילו יש פה עוד נביא, כאילו יש פרשה בתורה שכאילו שלא, כן? זה לא קוסם, זה נביא, כן? ומה שבעצם אומר כאן המדרש, הגמרא שלנו, זה שאתם יודעים מה חסם את בלעם? הקדוש ברוך הוא חסם אותו. כי בלעם הפעיל את הכוחות שלו. מה בלעם עשה באותם ימים? הלך לרגע, עשה את כל הכוונס של המחשפים, של הקוסמים, הגיע לרגע, עשה אברה קדברה, ומה קרה באותו רגע? הקדוש ברוך הוא אמר, היום אני לא כועס. אז תראו כמה צדקות הוא עשה איתנו, יום אחרי יום אחרי יום, הוא לא כועס. למרות שמגיע לנו שיחסו עלינו, כן? הוא לא כועס. מה עקוב, לא כבועל, מה עזום, לא זעם השם. כן, בכמה זעמו רגע, וכמה רגע זה כבר למדנו, אוקיי? אמר המאמר, ויתם הרבינה, רגע כמאמרי. כלומר, רגע, כמה זמן זה רגע? כמות הזמן שבא לוקח להגיד את המילה, רגע, טוב. כמה זמן זה? אתם נמדוד? אז יש כאלה שאומרים, הוכחה שזה רבינו תם צודק, זה רבע שנייה. כי באחת חלקי 16 שנייה, גם אם אתה ישראלי שדבר מהר, 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 אבל בכל זאת, טוב, לא יודע. הוא מנה לה דרגע אוויר איתכת, או אולי רגע לפני כן, תוספות כאן, תסתכלו, דיבור המתחיל, ואם תאמר, רגע כמאמרה, תוספות הבינו שבלעם היה מקלל בדיוק באותו רגע. ואם תאמר, מה היה יכול לומר בשעה מועטת כזו, כן? כאילו, מה ההנחה שלהם? שבזמן הרגע הוא היה אומר איזה נוסחת קסמים, איזה אברה קדברה כזה, אבל זה לוקח יותר מרגע, כן? ויש לומר, תסתכלו, זה תוספות מדהים, היה אומר קלם, והקדוש ברוך הוא הפכו ואמר מלך, כי דכתיב הוא תרועת מלך בו. אותו זאת אומרים, בלעם זה רק אותיות, ומה הקדוש ברוך הוא עשה לאותיות? הפך אותם. לפעם הזכרתי פה בדרשה, בשבת תצווה, דברים של הגרא על אורים ותומים. שהאורים ותומים היו אומרים את האותיות, אבל מה היה צריך הכהן לפענח? את הסדר, איזה מילה יש פה. אז הוא אמר, מה קרה, ככה אומר הגרא, מה קרה עם אלי וחנה, שהאותיות שין כף רש הוארו בתוך האורים ותומים, בחושן, ואלי פענח אותם כשיקורה, אבל הפענוח הוא באמת כשרה. מה זה בעצם אומר הדברים של הגרא? חוזר למה שאמרתי לכם במשנה באבות, זה אותו דבר. אתה יכול לראות סיטואציה, ואיך, מה תראה, איך תפרש אותו, זה לפי העין שלך. אם יש לך עין טובה, אתה תראה כשרה. יש לך עין רעה, אתה תראה
שיקור.
לפי הפרג'ליס שלך, יש לך דעות קדומות, או לפי אופן ההסתכלות שלך. אתם רוצים דוגמה לדבר כזה? רות בשדות של בועז. מה כולם רואים שם? נערה, מואביה, השבה, מסדר מואב. זה מה שהם רואים. מתחכים ממנה, כאילו פיכסה, נכון? מה רואה בועז? כי הוא גד, הוא גד לי, החסד שעשית עם חמותך, שבאת לחסות תחת כנפי השכין. לא, הם ראו אותו דבר. ראו בחורה, מואביה, שבאה ממואב. אבל היו כאלה שאמרו, תקשיבו למבטא שלה, תראו איך היא... היו כאלה שאמרו, איזה צדיקה. אבל הם ראו אותו דבר. אותו דבר. אבל... איזה משקפיים יש לך. אוקיי, אז זה מה שאומר רבי נותם. האותיות... הוא זרק אותיות, הקדוש ברוך הוא סידר מילים אחרות מהאותיות, כן? ורבי אליהו היה מפרש שאין צריך רק להתחיל קהילתו באותו רגע. כן, רק צריך לתפוס את הרכבת, אבל אחרי זה הוא יכול להגיד, זו מילת קסם מאוד 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 ארוכה, תדע, שהיה רוצה להאריך בקהילתו, כלומר, הוא מוכיח את זה מגמרה אחרת, כי דעית בחלק, ובכותיו של אותו רשע, אתה לומד מה היה מליבו. כל הברכות שלו זה היפוך של הכללות שהוא תכנן להגיד. הוא תכנן כנראה להגיד דרשה ארוכה. כן, כל ברכה שם זה 3-4 פסוקים. אוקיי, בכל מקרה, ממשיכה הגמרא אומרת, מנלן דרגע וריתחי, דכתיב כי רגע באפו חיים ברצונו. כן, מה פירוש? הוא כועס ברגע, רגע באפו. אחרי זה הוא מפסיק. כי אם הוא היה כועס יותר זמן, מה באמת היה קורה? לא היינו עומדים בפני זה. חיים ברצונו, כי הוא עוצר את הכעס שלו, הוא מתאפק. אז יש לנו חיים. פעם הייתי בבית שמש הישנה, לפני הרבה שנים, איזה 20 שנה, לא יודע, איזה מנחה תפסתי באיזה כסף תימני, ודיבר שם הרב, ואמר להם בדרשה, כשאתם מרגישים שיש לכם כעס, רגע באפו. רגע, תספור את הכפתורים בחולצה, ואחרי שאתה תספור את הכפתורים בחולצה, כמו יעברו כמה שניות, אתה יודע מה יקרה לך? אתה תרגע. כך הוא אמר. וכבר לא תכעס, חיים ברצונו. טוב, יצא מעניין. הלאה, ויבית אמא מהכה, חווי כמעט רגע, עד יעבור זעם. עכשיו שאלת הגמרא, אימת רתח. בוא נראה, מה השעה שהוא רותח? אתם מבינים למה אנחנו הולכים, נכון? ברגע מה אמרה הגמרא, אף אחד לא יודע מתי זה חוץ מבלעם. ועכשיו מה הגמרא הולכת לעשות? נקרב לנו מתי זה, אוקיי? אימת רתח, אמר אביי, בתלת שעי, כמה הייתה, כי חיברה, קרבלתה, דתרנגולתה. כן? רשי פה עשה מנעד מאוד רחב של זמן, כי רשי אומר, סליחה, אולי אני, לא, עזבו, אני, לא, אני, לא רשי, אבל זה קורה בשלוש שעות ראשונות של היום, וכשקורה מה? שהקרבולת לתרנגולת היא לבנה. שואלת הגמרא, זה לא מספיק טוב. כל שעתה ושעתה מחובר חיברה, זאת אומרת הגמרא, שהיא מדייקת. כל שעתה אית בסור יייקי סום קי, כלומר, יש בה חוטים כאלה אדומים, אז זה לא לגמרי לבן, זה לא לגמרי מלבין. ההיא שעתה לית בסור יייקי סום קי, חיבר לגמרי. עכשיו זה כמעט ברור, למה הגמרא תיארה שכעס קשור בלבן? רוב האנשים שכועסים, יודעים מה קורה להם? מנסים אדומים. אני צודק? כשהקדוש ברוך הוא כועס, זה לבן. אתה יודע מה זה לבן? חוזר למה שאמרנו קודם. הוא לא כועס כמונו, בסדר? הוא לא כועס כי הוא נעלב מאיתנו, כי הוא מתחשבן איתנו. זה לבן. זה לא... כמעט הייתי אומר שלבן זה צבע של מוות. למתים, אין זרימה של דם. לכן הם מלבינים. כשהוא כועס עלינו, זה מוות בשביל... בשבילנו, כלומר זה להתנתק ממנו. להתנתק ממנו זה לא לחיות, זה להלבין. ומה שלא יהיה הדבר, עכשיו הגמרא נתנה לנו את הנוסחה, ותראו איזה סיפור מדהים הגמרא מספרת. אולי מישהו מכם העלה את זה בדעתו גם כן לעשות את זה. רבי ישוע בן לוי, הווה מצער ליהו מינה בקראי. זוכרים את הגמרא בעמוד הקודם עם הרב ספרא המסכן שהמינים הרביצו לו כי הוא לא יודע תיאולוגיה. אז לרבי ישוע בן לוי היה שכן כזה. שכל היום הציק לו. יום אחד, מה הוא החליט? הוא יהיה כמו בלעם. הוא יפעיל כוחות עליונים להיפרע מהרשע הזה. יום אחד, נקד תרנגולה ועוקמה בן קרי דארסה, הוא לקח תרנגולת, קשר אותה לבין הרגליים של המיטה, ומה הוא עשה? עיין בה, והוא חיפש את מה? את הרגע שהכל ילבין, ואז מה הוא יעשה? זה כמו פולסא דנורא, בסדר? הוא ישתמש בכוחות על-טבעיים להיפרע מהשונאים שלו. סבר כמעט אי שאתה אל תהיה. יודעים מה קרה לו? כמעט אי שאתה נמנם, הוא פספס את זה. פספס, כן? אז הוא לא אמר אני נעשה מחר עוד פעם, כן? אלא אמר שמע מינה לב אורח ערה למה ודחי. מולים אחרות לא מתאים, לא נכון לקחת כוחות על-טבעיים ולהפעיל אותם. לא פולסא דנורא, לא כל הכוחות האלה, לא כל הכללות האלה, לא ככה מתנהלים. עכשיו, לאור הדברים שאמרתי קודם על בלעם, אתה לא מפעיל את הקדוש ברוך הוא. כי צריך להוציא את זה מהראש. לא מפעילים אותו, הוא לא... אני אמצא את הרגע. אם הוא רוצה להניש את המין, הוא יעניש אותו, כן? או, תראו מה הוא גילה. מה הוא אמר? זה פלא. ורחמה בכל מעשה כתיב. או כמעט מה הוא אומר? למה הקדוש ברוך הוא מחכה שאני... נראה את התרנגולת לבנה, ואני אגיד איזה כללה, ואז הוא יהרוג אותו. כי הוא כנראה, למה הוא לא עושה, למה הוא לא הרוג אותו? הוא צריך את התרנגולת להרוג אותו? לא. כנראה מה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להרוג אותו, נכון? אז אני אגרום לו. הוא, כמו, הוא תפס את עצמו, איזה טעות הוא עשה. לא ככה מתנהגים. ורחמה בכל מעשה, בוכתים, גם אנוש לצדיק, לא טוב, כן, מה הכוונה? לא טוב לצדיק להיות שותף לפעולות של ענישה. תנא משמי דרבי מאיר. אנחנו מכירים לא מעט סיפורים, הגדולי ישראל, שרצו לעשות דברים, וכשזה התפספס להם, אז הם אמרו, מהשמיים לא רוצים. אני אביא לך דוגמה, בסדר? יש חתם סופר מדהים, באמת מדהים, שמחדש חידוש להלכה, שיש בו המון היגיון. לגבי זמן ההמתנה בין בשר וחלב. למה אני אביא את הדוגמה הזאת? לכבוד הדף יומי. עכשיו, הדף יומי היום התחילו, ומחר ממשיכים. זה פרומו למחר, בסדר? אנדרו, אתה תגיע מחר? מחר תגיע? היום בנג'י לא היה, בסדר. לכן לא באת היום? היום. בסדר, אני צוחק. לא, לא, אבל הוא שלח את הטרמוס. תדאג. לא, בסדר, פספסת. אוקיי. אז בכל אופן, זה יקרה לכבוד דף יומי של מחר, אז בגמרא לא כתוב 6 שעות או 3 שעות. מה כתוב בגמרא? לא אוכל בשר וחלב באותה ארוחה עד הארוחה הבאה. שממש על חצי רגל. זה דין של זמן בין ארוחות. שמה המחלוקת הענקית בין האשכנזים לבין שאר הפוסקים בראשונים. כשרבינו תם אומר, הכוונה באותה ארוחה. ברגע שנגמרה הארוחה, אתה יודע מה אתה יכול לעשות? מיד לאכול חלבי. ההולנדים, מה שנקרא, לא נעים מיד בסוף הארוחה, אז הם מחכים שעה. בסדר? אבל זה בנוי להיגיון שאסור באותה ארוחה. מה ההיגיון של שיטת הרמב״ם, שזה 6 שעות? ההיגיון הוא שזה לחכות לארוחה הבאה, עד שמגיע הזמן הממוצע של הארוחה הבאה. הזמן הממוצע בין ארוחות אצלם היה 6. איך היקים הגיעו ל-3? כנראה הם אוכלים חצאי ארוחות, הזמן הממוצע בין הארוחות התקצר. אבל ההיגיון הוא בין ארוחות, בסדר? אז אומר החתם סופר, בעצם מה הרעיון? הרעיון הוא להפריד ביחידות זמן, להגיד זה לא אותה יחידת זמן. בסדר? זה מובן? לא צריך שיעבור 6 שעות בגלל העיכול, זה לא ההיגיון. ההיגיון הוא להגיד, זה לא אותה מסגרת אכילה. זה מובן? עכשיו, אז החתם סופר חידש, שאם אדם אכל, נגיד, כמו מתבגרים, איזו ארוחה ב-3 בבוקר, לא יודע, בלילה, ועכשיו התחלפה היממה, עלה השחר, זה מחר בבוקר, אז אומר החתם סופר, עצם העבר ליממה חדשה, אומר בוודאות שזה לא מסגרת הזמן, זה כבר לא ביחד. אז הוא אמר, אם בן אדם אכל בשרי באיזה סנדוויץ' של נקניק, לא יודע, ב-2 בבוקר, ועכשיו הוא קם לדף יומי ב-5 בבוקר, וזה עמוד השחר, אז מותר לו לאכול חלבי, למרות שלא עברו 6 שעות, 5 שעות, לא יודע. אז הוא מתאר איך הוא מחליט לעשות את זה. הוא אוכל את הסנדוויץ' שלו, אז לא היה פלסטיק, אז הוא מתאר איך הוא קם בבוקר, הוא רוצה להכין את המשקה החלבי שלו, והקומקום מזכוכית, והוא ממלא את הקומקום, שם על האש, ומה קורה לקומקום הזכוכית? נפל לו מהיד ונשבר. אז הוא אומר, סימן שמהשמיים לא רוצים שאני אעשה את זה. ואז הוא לא עושה את זה יותר, כן? אגרה, אם שרצה לחדש ברכת כהנים בווילנה, למה אין ברכת כהנים בחוצה? זה צוות עשה דאורייתא. טוב, הם לא שמחים. טוב, לא יודע, לא ראיתי את היהודים בטינק לא שמחים, אבל בסדר, לא. אבל הוא אומר, אז הגר"א ניסה לחדש. בלילה לפני שהוא רצה לחדש, היה איזה עיכוב, עצרו אותו, קרה איזה משהו, כנראה מהשמיים לא רוצים. אז רואים דברים כאלה אצל גדולי ישראל, כן? ואם נרדמתי, לא רוצים. תשאלו, איפה עובר הגבול בין זה לבין מעונן, מנחש? שאלה טובה. אבל הם כאילו לפעמים אמרו לעצמם, הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אני אומר, בסיפור פה, מאוד קל לי להסביר, כאילו, מה הסיפור? הוא קלט, הוא תפס את עצמו, כאילו, זה נורא מפתה. תראו, בן אדם שיש לו כוחות, זה נורא מפתה לפתור את הבעיות שלך איתם, נורא. הוא קלט שזה לא יהודי, זה לא נכון. יש מישהו אחר שמנהל את כדור הארץ, כן? ואם הוא השאיר את ה... עכשיו, זה לא אומר, אני רוצה שנסביר, זה לא אומר שאנחנו צריכים לשפוט רשעים, וזה לא אומר שאנחנו נגיד לו, טוב, תעשה את הכל, כן? כי הוא גם ציווה אותנו מה לעשות. הוא נתן לנו כללים הלכתיים, הוא לימד אותנו איך לפעול, גם את הדבר הזה הוא לימד אותנו. כלומר, כי תוספות פה, זה מה שהם שאלו את עצמם, תראו את תוספות. מה שאני מדבר, אני רוצה להגיש, זה לא לרדוף רשע ולהגיד שהוא ינהל. יש לנו הלכה, יש לנו הנחיות. כוונה לא לעשות שימוש מגי, זאת הכוונה, בסדר? לא נלחמים באיזה איש, אתה לא אוהב עם פולסו דנורות, לא ככה נלחמים, לא דרך כוחות על-טבעיים. כי תוספות מה שאלו את עצמם, אתה שואל את עצמך מה עושים עם רשעים, שאתה צריך להיפטר מהם, יש כללים. שמע מינה עלה באורך ער. לספרים דגרסין הנאור עובד כוכבים ניחד, עובדי כוכבים לא מעלים ולא מורידים, והוא שביקש לקללו להזיקו בכללתו, להתכוון, ולא להורגו ולא דמי לא רועדה לבור. שימו למה תוספות עשו פה. תוספות שאלו את עצמם, האם ההתנהגות שלו הייתה התנהגות הלכתית. אז יש כלל, אנחנו בעזרת השם יום אחד נגיע לשם, אז בלי נדר נוכל לדבר עליו, של מעלים ולא מורידים. דיינו, אם אדם שהוא במקרה הזה עובדי כוכבים, הוא נופל לבור, אז אתה לא צריך לעזור לו לצאת משם. מצד שני, אסור לך לזרוק אותו לבור, כן? תוספות אומרים, מה הם שאלו את עצמם? מי בכלל יתיר לו להרוג מין? הרי כתוב שמה? או להרוג עובד כוכבים, כתוב שלא מורידים. אז הם אומרים, הוא רק רצה למה שנקרא בצהל לראות לרגליים, כן? הוא לא ניסה להרוג אותו, רק ניסה לפגוע בו, כן? אבל מה תוספות ניסו בשפה שלהם? זה מה שחשוב לי להראות. תוספות אמרו, מה כן אתה צריך לעשות? איך אתה שופט מעשים? לפי השולחן ערוך, ככה אתה שופט מעשים, כן? אבל הוא ניסה לחרוג מזה, על זה הביקורת. בכל מקרה, ממשיכה הגמרא ואומרת, תנא משמיד רבי מאיר, בשעה שהמלכים מניחים כתריהם בראשי משתחווים לחמה, מיד כועס הקדוש ברוך הוא. וכאן, זה חובר לתחילת הדברים שראינו היום, כאן הוא לא נותן שעה, כמו שמה הוא מתאר יותר, מה מכעיס אותו. זוכרים? שליל הזקן יש דברים שהוא כועס עליהם? מה מכעיס את הקדוש ברוך הוא? ומה שפלא בתיאור פה, זה עד עכשיו כל מה שהנחתי, נראה לי בצדק, זה שהקדוש ברוך הוא, על מי הוא כועס ברגע הזה? עלינו, כן, הרי בלעם מה רצה לעשות? לכוון לרגע כדי לקלל את ישראל. אבל תראו איזה דבר פלא, אומר רבי יוסף, אתה יודעים באמת מה מכעיס אותו? מכעיס אותו אומות העולם, בעצם מכעיס אותו שהעולם לא מקבל את מלכותו, שהמלכים מניחים כתריהם בראשיהם משתחווים לחמה. זה בעצם מכעיס אותו שהוא כביכול, סליחה על מה שאני אומר, חסר אונים מול התרבויות ששולטות בעולם, כביכול שכינה בגלות, זה מה שמכעיס אותו, כן? כלומר, מכעיס אותו, אבל אז למה הוא לא גומר איתם את החשבון? טוב, כבר עסקנו שאלה, אבל זה מה שמכעיס אותו, כן? עכשיו, זה עוד יותר מגביר את הסיפור שהשכינה בגלות, לא רק אנחנו בגלות, גם הוא בגלות, וגם שאולי בלעם, אם זה הכעס גם שבלעם ניסה להפעיל, אז זה מגיקה מוחלטת. כלומר, כשיש רגע של כעס, אז מה הוא יודע כאילו לעשות? כי לבד שירו טיל אטומי, אז מה הוא יכול לעשות? לכוון אותו לאיפה שמתחשק לו, כן? כלומר, זה ממש בלי שום קשר לרצון השם. טוב, מה שלא יהיה, הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רב יוסף, לא ליצלי אינגיש צלוטה דמוסווה, בתלת שעתה, שי קמייתה דיומה, ביומה קמה דרי שעתה ביחיד. אם מישהו פה תכנן, אז רבי יוסף מה אומר? לא להתפלל מוסף ביחיד בראש השנה, בשלושת השעות הראשונות של היום. למה? כי בתוך הטווח זמן הזה, מה קורה? קוראים כמה דברים. קודם כל, דילמה כמעט נמפקי דינה, קורא הדין של ראש השנה, נכון? ודילמה מעיני בעובדי, ודחפו לי מתחה. כלומר, היות ובטווח הזמן הזה יש כעס, אז תדאגו שהשופט לא ידון אתכם בדיוק ברגע הזה. עכשיו, מה מדובר? אז רש"י אומר, בתלת שעי כמה הייתה בשעת חרון, זה כל השלוש שעות, תוספות צמצמו את זה, זעק אל תעשו את זה בשעה שלישית. תוספות אומרים, בתלת שעי קמייתא פירוש בשלישית, כי דמרינו בסמוך, בשעה שהחמה זורחת, מלכי מזרח ומערב מניחים את כתריהם, ודרכם של מלכים לעמוד בשלוש שעות. אז הם צמצמו את הזמן, אבל יש משהו מיוחד במוסף של ראש השנה, קודם כל מיוחד בו השלוש ברכות, נכון? כולם יודעים שמיוחד בו שלכולי עלמא הרבים, השליח ציבור מוציא את הרבים מדי חובתם, ומה שבעיקר מיוחד זה לא מוסף רק כנגד, בעצם הרעיון המרכזי, זה לא מוסף כנגד קורבן, אלא זה מוסף שהוא בעצם מבטא את את הדין. כלומר, אם אני חושב באמת על הברכות של, של תפילת מוסף, אז הברכה בה הידיעה שמביאה את הדין של ראש השנה, זה זיכרונות. ממש. זה, סליחה שאני מגלה, בשבילי זה יותר מיתן לתוקף. אתה אומר זיכרונות, ואתה אומר את המילים והמקצב, זה שם הדין. אז ביחיד לא. ועל זה שואלת הגמרא, יחיד דציבור נמי. אז למה רק היחיד? אומרת הגמרא, דציבור נפישה זכותי. כלומר, הציבור לא צריכים לפחד. למה? כי לציבור יש, יש ברית. או כמעט מה הגמרא אומרת? אין ברית לכל יהודי יחיד. כלומר, כשיש כעס בעולם, אנחנו בצרה גדולה כל אחד. אבל עם ישראל כעם, הקדוש ברוך הוא להחליט אותו. הוא שומר עלינו. הוא שומר לנו אמונים. הלאה. יחיד יחיד, דצפרא נמי לא, אז גם שחרס לא. אומרת הגמרא, כיוון דאיכא הציבורא דקמץ לו, לא קמתחי. זה מאוד מעניין. מה שהגמרא אומרת זה שהתפילה של השחרית, תפילת היחידי, לא, תפילת היחידי מצטרפת לתפילות הציבור. אני מקריא, תראו את רש"י, ציבור אמץ הוא שחרית בכל מקום, מה ההנחה? שכולם מתפללים שחרית בשעה דומה. כשאדם מתפלל בבית, מה קורה לתפילות שלו? הן מצטרפות לתפילות של הציבור. זה גם בדרך, אגב, דרך זה שכולם מתפללים לכיוון ירושלים. מה זה עושה לכל התפילות? לחשר אותן. לעומת זאת, מה קורה במוסף? אומר רש"י, תפילת מוספין הועיל וזמנה כל היום, והיא שיחת שחרית וצהריים, יש שמתפלל יותר, הבוקר יש מאחרים. טוב, אנחנו לא כך חווים את זה ככה, כי אצלנו ישר משחרית, מה עושים? יש מקומות שעושים הפסקה, אתם יודעים את זה? יודעים את זה. בכל הישיבות הם עושים הפסקה אחרי שחרית, אוכלים משהו, ואז הם יכולים להתפלל מוסף כמה שעות, בנחת, אף אחד לא מתלונן לקר, על הבטן שלו. זה כולה גדולה, רק תדעו, אבל עושים, היו עושים את זה בישיבות ליטה, בליטה היו עושים את זה, כן? עכשיו, כדאי אולי לחשוב שאולי יש משהו יותר מהותי, כמו אולי איכשהו תפילת שחרית, התפילות של כולם יותר מחוברות, יש להם איזה תוכן אחיד, לעומת זאת מוסף, שהוא הדין, אתה לא יכול, אולי זה אחר, מה שלא יהיה הדבר, הגמרא מגבילה את זה למוסף, אוקיי, אבל זה שואלת הגמרא, ואמרת, שלוש ראשונות הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה, אתם זוכרים את הגמרא על מה סדר יום של הקדוש ברוך הוא? אז מה אתה אומר שהוא דן בשלוש ראשונות? הוא עסוק בלימוד תורה, זה הלימוד לפני התפילה, כן? אז על זה אומרת הגמרא, איפוך. צריך להפוך את זה. והיא בית אימה, לעולם לא תיפוך. תורה דכתיב בה אמת, דכתיב אמת קנה ואל תמכור. אין הקדוש ברוך הוא עושה לפנים משורת הדין. דין דלא כתיב באמת, הקדוש ברוך הוא עושה לפנים משורת הדין. כן, מה פירוש הגמרא הזאת? אז אומר רש"י, אמת קנה, הוצא הוצאות על תלמוד תורה ואל תמכור בחינם למוד אחרים, לעומת זאת, דין לא כתיב באמת, ועד הכתיב משפטי השם אמת, במשפטים הכתובים בתורה וציוון לישראל כמשתאי, דלאל מיני, כתיב פיקודי השם ישרים. אז איך צריך לפרש את הגמרא הזאת? תעזרו לי. תורה דכתיבה אמת, דכתיב אמת קנה ואל תמכור, אין הקדוש ברוך הוא עושה לפנים משורת הדין, מה הכוונה? הוא יושב ועוסק בתורה, דין דלא כתיב באמת, הקדוש ברוך הוא, מישהו יכול לעזור לי? כי מה הגמרא מתרצת בדיוק? כי מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה שהוא עסוק, נכון? הוא לומד תורה, הוא גם דן. אז מה התשובה? מישהו, אתה יכול להסביר לי מוישי? אני חשב איזה שוטים שלנו, שכתוב. איך יש סטנזט, הוא מסביר? לא יכול. מה ארצקור אומר? ולכן מה? כלומר, אז איך זה עונה על השאלה של באיזה שעה הוא לומד, באיזה שעה הוא דן? איך זה עונה על...
זה אומר שהוא דן בזמן של הדין, אבל דין
לא הבנתי. אז הוא בשלוש השעות הראשונות של היום, כשהוא לומד תורה, הוא לא עושה לפנים משורת הדין. אוקיי, הבנתי, בסדר. אז לא, זה הסבר מאוד פשוט. בזמן שהוא לומד תורה, אני רוצה להסביר לכם משהו ביוגרפי. בסדר, לא עליי, אלא אבות אבותיי. למה הבריסקרס היו קנאים? חשבתם על זה פעם?
קנאים.
למה הם היו קנאים? נכון, ואני רוצה להסביר בעיקר למה. ממה הקנאות נובעת? קנאות נובעת מזה שיש לך תמונה בהירה של האמת. עכשיו, מה קורה בעולם הפרקטי? הדברים מתערבבים. אנחנו, האמת, אנשים פחות אידיאולוגיים, יותר פרגמטיים. בפרגמטיות אתה לומד גם להתפשר. אבל מה עושה שיטת לימוד בריסקאית? היא עושה אנליזה. היא מצליחה להפריד ולהראות שיש פה כמה דברים. במילים אחרות, היא לא נותנת לאמת של התורה להתערבב עם השיקולים הפרגמטיים. אז אם האמת של התורה היא כזאת, איך אתה יכול מה? להתפשר, כן? תורה שכתוב בה האמת, כן? אז כלומר, כשהקדוש ברוך הוא רואה את האמת של התורה, הוא יכול לוותר לך. אבל כשהוא דן אותך שהתורה למדו לפני חצי שעה, אז עכשיו הוא יכול, כמו כביכול, אני אביא לכם דוגמה. סבא מספר באיש עליך את הסיפור הבא. הייתה להם בעיה פוליטית. מה הייתה הבעיה? היו אנשים שלא רצו למות את הילדים שלהם. אז מה עשו? סנקציה. מה הסנקציה? הסנקציה הייתה שמי שלא אומר את ילדיו, לא ירשמו אותו בספרי הקהילות. עכשיו, למה זה סנקציה? כי ברוסיה היהודי, הוא היה צריך להיות רשום בקהילה שלו, כי הוא לא היה אזרח רוסיה. זה סנקציה רצינית. קם רב חיים ואמר, שאל, תגידו לי איפה בשולחן ארוך כתוב שמי שלא אומר את הילד שלו, שהוא לא יהודי, אז כל מי שיהודי צריך להיכנס לספרי הקהילות. הוא לא הצליח להיות פרגמטי. כל הזמן ראה אמת מול העיניים שלו. כי הוא ידע להפריד. אז בשלוש שעות ראשונות הוא דן שהוא בריסקר. אז זה לא זמן טוב לבוא לדין. בריסקרים הם לא פוסקים טובים כידוע. מה צריך לעשות? אחרי שהבריסקר זרחו הביתה, ועכשיו אתה יכול ללכת לדפי מזר מנוירבך, והוא ייתן לך פסק נוח. הוא יודע מה לעשות. אוקיי. בסדר. בוא נתקדם. אוקיי. אומרת הגמרא. יום מאי טרף בעגל סימן. כן. ושזה הוא היה קנאי, בסדר? הוא היה קנאי. לא, הם היו קנאים. קח את הציונות, בסדר? לא, כדוגמה. הציונות לא מתאימה בדיוק לחזון הנבואי של יהודים דתיים. בוא, אני לא מסתיר את זה, כן? כי אף נביא לא דמיין יהודים פורקי עול שיחזרו לארץ ישראל ויבנו אותה, נכון? זה לא את זה. הוא היה לו את האמת של התורה, זה לא הסתדר לו, כן? מי שלא מסתכל על העולם רק דרך התורה, מסתכל עליה בעיניים, אז הוא ראה משהו אחר, כן? בסדר, בואו נתקדם. יום מאי טרף בעגל סימן, גופה, אמר רבי יהושע בן לוי, מה דכתיב אשר אנוכי מצווך היום לעשותם? היום לעשותם ולא למחר לעשותם, אוקיי? מה אומר רש"י? אין מצוות לעתיד, כלומר, את המצוות צריך לעשות עכשיו. היום לעשותם, ולא היום ליטול שכרן. למה עכשיו חזרנו? לכל הנושא שאנחנו כבר מכירים אותו, כן? יהודי בעולם הזה צריך לעשות את המצוות, ולא להיות מוטרד מזה שהוא לא רואה את השכר. אבל זה יהיה בעולם הבא. צריך לדעת, יש חלוקת גזרות. כן? כשהגרא הלך, עמד למות, הוא התחיל לפקוט. הוא החזיק ביד את הציציות שלו, והוא אמר, בעולם הזה לא היה לו תחלת, אז לכן הוא יכול להגיד את המשפט הזה. הוא אמר, בעולם הזה אדם בכמה פרוטות, קונה ציצית, כל היום הוא מקיים מצווה. עכשיו אני הולך לעולם שבו לא עושים את זה, לא יכולים, כן? אז הגמרא פה חוזרת עוד פעם לנושא שמעסיק אותה, הלאה. אמר רבי יהושע בן לוי, כל מצוות שישראל עושים בעולם הזה, באות ומעידות אותם, לעולם הבא שנאמר, זוכרים את הפסוק הזה שלמדנו אותו בדף ג' יתנו עדיהם ויצדקו, ישמעו ויאמרו אמת. יתנו עדיהם ויצדקו אלה ישראל, ישמעו ויאמרו אמת, אלו עובדי כוכבים. כלומר, בסופו של דבר, המצוות שעשינו בעולם הזה, בעולם הבא הצדק ייראה ויעשה, הם יעידו. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל מצוות שישראל עושים בעולם הזה, באות ומעידות אותם, סליחה, בעולם הזה באות וטורפות אותם לעובדי כוכבים לעולם הבא על פניהם. כלומר, בעולם הבא הצדק לא רק שמקבל שכר, אלא גם הגויים יצטרכו להודות באמת, שנאמר ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. נגד העמים לא נאמר, אלא לעיני העמים, מלמד שבאות וטורפות לעובדי כוכבים על פניהם לעולם הבא. מעניין כמה הגמרא הזאת שונה מגמרא בשבת בדף העיני, ששם שמואל אומר שיש מצווה ללמוד את חוכמת התכונה, ללמוד אסטרונומיה, כי איזה חוכמה היא לעיני העמים? לא המצוות, לא התורה. מה היא לעיני העמים? הבנה של הטבע. הקדוש ברוך הוא מתגלה גם דרך הטבע, כן? מעניין שהרמב״ם במורה הנבוכים הביא את הפסוק הזה על טעמי המצוות. כלומר, אם אנחנו נוכל שהמצוות יהפכו מדבר שהוא רק פרי התגלות, והוא דבר שיש לו היגיון, אז העמים יראו כמה התורה יפה. אז יש פה מטולטלת בין, האם נראה לגויים כמה יפה, כי אנחנו גם מדענים, כי אנחנו מבינים את הטבע ואת רואים דווקא התורה היא זאת שתהיה יפה. פה בכל מקרה זה נאמר בצורה לעומתית. המצוות שאנחנו עשינו בעולם הזה, הגויים יצטרכו להגיד, וואו, כמה החוכמה המיוחדת של היהודים, כן? הם יצטרכו להודות בה. כממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, לא עשו ישראל את העגל, אתן פתחון פה לבעלי תשובה, שנאמר, מי ייתן והיה לבבם זה להם לראה אותי כל הימים וגומר. והיינו, דאמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי, לא דוד ראוי לאותו מעשה, כלומר מעשה בת שבע, ולא ישראל רואים לאותו מעשה, לא דוד ראוי לאותו מעשה דכתיב וליבי חלל בקרבי, ולא ישראל רואים לאותו מעשה דכתיב מי ייתן והיה לבבם זה להם ויראה אותי כל הימים. כלומר, לא דוד ולא ישראל היו אמורים לחתוק אל החטאים האיומים, היו באיזו רמה רוחנית מאוד גבוהה. למה עשו? לומר לך שאם חטא יחיד אומרים לו קלח אצל יחיד, ואם חטאו ציבור אומרים לו קלח אצל ציבור. למה אני הקפדתי לקרוא עד לפה? שנגיד שהגענו לדף עמוד א', אבל אנחנו נסביר את זה בשבוע הבא. בסדר, שבוע הבא אנחנו מתחילים, אנחנו עמוד א', אבל רק נקרא מתחילה, קצת כמה שורות לפניכם, בסדר? ולגענו להי. אז אנחנו בשבוע הבא ננסה להבין את הסיפור הזה עם דוד, עם חטא העגל, ונתקדם עמוד א'. לילה טוב.